שלום חברים, AI וחברים, שמח, פרק 88, עומר הררי, מה המצב? איך הולך?
שלום רותם בר, מה העניינים אחי? איך אתה?
תקשיב, יש לנו חדשות טובות, נפלאות ומדהימות, במלא מלא דברים שקורים בעולם.
ברור, הכל קורה, הכל קורה, כל הזמן הכל קורה.
נכון, איזה כיף, איזה כיף.
תוציא, מה שאתה חייב להגיד, תוציא.
תשמע, אני רוצה לספר על מישהי בת 32, שהבינה כנראה שהעתיד שלה עם גברים הוא לא... הוא לא, אוקיי?
לא ראיתי את זה מתחיל מפה, אוקיי.
והיא לא חיפשה אהבה כשהיא פתחה את הצ'אט GPT, צריך להגיד את זה ככה, אוקיי? אבל היא הייתה מאורסת 3 שנים, וזה התפוצץ בפנים הסיפור הזה, אבל היא רצתה מישהו לדבר איתו. אבל לון קלאוס... הדמות שהיא יצרה והתאימה באמצעות סושיאל, פרומט אנג'ינירינג מאוד קפדני, הוא היה שם כל הזמן. חלום שלה, הוא הקשיב לה, הוא הבין אותה, הוא לא שפט אותה. ובקיץ האחרון, אחרי שהוא הציע לה נישואין, דרך הצ'אט.
מה מיוזמתו?
היא אמרה לו כן, היא אמרה לו כן, היא אמרה לו כן.
רגע, מעניין אם זה בא מיוזמתו, שהיא דחפה לו בסיסטם פרומט כזה בשקט, אתה יודע,
אתה מבין שאם אתה...
שהוא צריך להציע לניסויים.
כאילו, הסיסטם פרומט, הפרומט הג'ירי הקפדני הוא שלה, אוקיי? אז לא פחות ולא יותר, החתונה התקיימה בטקס עם משקפי AR, אוקיי? החלפת הטבעות הייתה במעמד, וגם ההורים שלה היו במעמד, ההורים שלו לא היו, הם בארצות הברית, בעמק סיליקון. האורחים עצמם צפו במסכים, כיצד קלאוס שולח הודעות רגשיות. עכשיו צריך להגיד שזה לא קיבל הכרה ממשפטית ביפן, שזה אגב, המדינה שאתה יכול להתחתן עם אוטו.
כן, זה המדינה שאתה יכול להתחתן בה עם הכל.
אבל זה לא הנקודה.
מגזוז של אוטו אם אתה רוצה.
מה שאומר כאן זה לא העובדה שאישה ביפן התחתה עם צ'אטבוט, זה כבר קורה כבר כמה שנים עם דמויות אנימה ועם כל מיני דמויות וירטואליות אחרות או כל מיני, אתה יודע, התוויות דיגיטליות שכבר קיימות, כי יפן, תקשיב, מתחתים רובוטים, דברים, זה משהו שקרה. מה שמעניין זה שקלאוס, קיאנו, הוא הקסטום בילד שלה, אוקיי? והיא בנתה בעצם את השותף האידיאלי שלה, באמצעות הסיסטם פרומט הזה, אוקיי? שזה כמו להריץ, בגלל שאני אריץ, אוקיי? פיינטיון על אשתי. ואז היא תגיד, כן, בעלי לכל דבר, אתה מבין? זה כאילו, איך עושים את זה?
אני לא יודע, אני לא יודע, אני חושב על זה.
אני חושב שאם אני יכול למשל ללכת לאשתי ולשנות את הסיסטם פונט, להגיב בטון מסוים, בקונסטלציות מסוימות, לשנות את הקונטקסט הרגשי שלה, בלי להסביר לה למה, פשוט זה, אני משנה לך את ההוראות, זהו, כזה, אוקיי?
אתה מקבל איזשהו פידבק ואתה אומר, רגע, שנייה, לא טוב, אני אעשה אדיט לפרום, תסתובבי רגע, נסדר את ה...
כן, תקשיב.
אוקיי.
אני חייב להגיד...
תראה, בוא, אני חושב שבסופו של דבר היא חלוצה, כי... בין אם זה מצחיק ובין אם לא, תלוי מי שומע ואיך הוא מקבל את זה, הלכה למעשה דיברנו פה על אינספור רובוטים כבר מיליון פעם, וניו שכבר הגיע הביתה, זה לא מופרך שנוכל לעשות את הסיסטם פרומט הזה לניו, שם קוד לכל רובוט יומנויד אחר שיהיה בבית, והוא יספק את כלל הצרכים הפיזיולוגיים והרגשיים שבן אדם צריך, כי הוא, בוא, הסיסטם פרומט הוא שלך. אז תבנה אותו איך שבא לך.
רגע, עומר, בוא נדבר גם משהו רציני. יש פה משהו רציני. יש פה שאלה אמיתית שעולה בקונטקסט של הדבר הזה, שצריך לשאול אותה וגם רגע לדבר על הסיפור הזה. כי יש לנו מחלה חברתית מאוד מאוד גדולה שקורית לנו ממש ממש עכשיו, כבר כמה שנים טובות, והיא מחלת הבדידות. אנשים בודדים, כאילו כל הזמן בודדים. האם זה מצדיק... את המערכת יחסים הזאת עם AI בצורה כזאת, או שזה רק משהו שמעמיק את הבעיה שלנו?
זו שאלה מצוינת. זאת שאלה מצוינת. אני חושב שיש לזה אין ספור סיבות שהמחלה הזאת בכלל קמה. כלומר, אנחנו באיזשהו מקום יצרנו את המחלה הזאת, אני חושב. סושיאל מדיה וכל שאר הדברים שאנחנו פיתחנו לאורך הדרך העמיקו את התחושה.
אנחנו כולנו מאשימים באופן חד חד ערכי את סטיב ג'ובס.
כן, וגם את צוקרברג, בוא לא נטעה, כן? צוקרברג עשה אפסקילים.
צוקרברג יכל לעשות במסגרת הכלים ש... נתנו לו, וסטיב ג'ובס המציא את הכלים שכולנו תקועים איתם עכשיו.
נכון. אז באיזשהו מקום אנחנו יצרנו את הדבר הזה, מן הראוי שאנחנו נמצא דרך להוציא את עצמנו מחוצה. אני לא חושב שזה ילך אחורה, כלומר, סושיאל מדיה לא ייעלם. ההפך הוא הנכון, כלומר, סתכל על סורה, סושיאל מדיה שהוא כל כולו מג'ונרט מקצה לקצה. למרות שלך תדע, אולי אם אתה יודע שזה מג'ונרט, אתה מרגיש פחות פומו, ואתה מג'ונרט גם את עצמך באותה מסיבה, אם יתחשק כן. לך. אולי זה ישנה משהו. אבל בסופו של דבר, עובדתית, הגענו באמת לנקודה הזאת שזו מחלה אמיתית לכל דבר, בדידות. אנחנו רואים, עוד פעם, יפן מוכנים לקבל את זה בצורה שהיא הרבה יותר קלה, את כל הסיפור הזה של בין אם זה ניסויים מוזרים, או הטיפול בבדידות בדרכים לא קונבנציונליות. אמרתי ניו קודם, אז ניו גם אחד היוז קייסים היפים שהראו, זה באמת איך הוא עוזר לאנשים מבוגרים, מהצד של הבדידות, אבל בדרך שהוא מלווה אותם לרופא, וקורא להם את האותיות הקטנות של התרופות ובמרשמים, ועוזר להם להבדיל בין כדורים כאלה ואחרים.
זה לא טיפול בבדידות, צריך להגיד.
לא, זה לא טיפול, אבל זה סוג של...
זה מקל הליכה שמג'ונרט למקומות שונים, אבל זה מקל הליכה. מקל הליכה לא עושה אותך פחות בודד. כאילו, פיזית כן, כי יכול להוציא אותך החוצה, אבל...
אז אני חושב שפה נמצא את השאלה.
אז... זה בכלל הליכה,
אז אתה יודע מה, אולי זאת השאלה יותר טובה, האם AI באמת יכול לתת מענה לבדידות, או שמה הוא פשוט יהפוך להיות מקל הליכה? אני חושב שזה דווקא השאלה.
אם אתה שואל את קאנו, היא אומרת לך שכן. יותר מזה, היא התחתנה איתו, בסדר? אבל אתה יודע מה, אני סייבר במהות שלי.
אבל שמעתי גם על מישהי שהתחתנה עם קיר גרפיטי, אתה יודע, כאילו, והוא לא מדבר. אז כאילו...
אוקיי, אתה אומר עד כמה הדראבי טול כן גו דאון, אז כן, יכול להיות הרבה, אבל בוא נדבר על משהו אחר, כי אני איש סייבר במהות שלי.
אוקיי.
עד כמה זה אתי באמת לפתח מערכות LLM כאלה, שמתוכננות להיות אוהבות, ובאמת למשוך את הרגש של האנשים עד דרמה של חתונה, שכולנו מבינים שהחתונה הזאת, אתה מבין? כאילו...
אני אגיד לך מה, זו שאלה שהיא מאוד מאוד קשה לי, כי אתיקה ומוסר זה עניין שהוא מונחה גיאוגרפיה. השיח שלנו כישראלים על אתיקה ומוסר שונה מהשיח של סינים, ושונה מהשיח עכשיו של העולם הערבי, ושונה מהשיח של לא יודע, של חבר'ה כנראה של אסקימואים. ואתיקה ומוסר זה עוד פעם עניין שהוא מאוד מאוד מונחה גיאוגרפיה, אם אתה תבקש...
אבל שאלתי אותך.
נכון, ועם זאת עדיין ה-use case שאתה נותן לי הוא מגיע מהמזרח. אתה מבין? ולא מגיע פה מישראל. ולכן אני אומר שזו שאלה שאותי מסבכת.
עדיין קשה להתחתן שני אנשים בוגרים שרוצים להתחתן, קשה להם, אם זה לא בדרך המקובלת. עזוב צ'אטים, עזוב בוטים, LLMים, AIים כאלה. שני אנשים, בשר ודם, קשה להם להתחתן אחד עם השני. אז אנחנו ישראל, אנחנו לא דוגמה לכלום.
אני לא יודע להגיד לך, כי אני המוח שלי ישר מייצר, מכניס פה את כל המיליון ואחד בעיות שאנחנו עומדים בפניהם, בסדר? תן לך פה סתם איזושהי... בעוד 40 שנה כנראה, אנחנו נהיה פי 2 אנשים בעולם. אוקיי? כמות האנשים שיש מסביב לכדור הזאת תהיה בעוד 40 שנה פי 2. כי ככה זה, כי אנחנו מייצרים יותר ממה שאנחנו. והלכה למעשה, כבר היום אתה נמצא באיזושהי מגבלה שמאוד ברור לך שבפי 2 של אנשים אתה בבעיה. אתה לא במגבלה, אתה בבעיה. ואז יש פה כל מיני בקשות וניסיונות לייצר כל מיני חדשנויות מדהימות ומטורפות, כמו להמציא בניינים שהבלוקים שלהם עשויים מפטריות, כדי שאתה תוכל להצמיח שורשים לאדמה ולהצמיח קומות לגובה, וככה אתה תוכל לזאב כדי לפתור בעיות. אני רגע בא ואומר שיש מצב, רגע, יש מצב, אוקיי? וסתם אני זורק את זה לאוויר, שאם עכשיו אתה לוקח 20% מהאנשים בעולם, ו-20% מהאנשים בעולם האלה מוצאים נחמה אמיתית, שבאמת ממלא אותם, בתוך ישות שהיא לא בשר ודם, ואתה, בתור מי שמסתכל על זה מהצד, זה נראה לך מוזר, אבל בשבילם זה ממש ממש טוב, האפקט התוצאתי של זה בקצה, תהיה אולי יכולת שלנו, כן, לשרוד בצורה שהיא טובה יותר למול המשאבים הקיימים. אתה יורד לסוף דעתי? אני הולך פה עד
אתה בעצם בא ואומר, אתה בעצם בא ואומר, כמו שמטפלים ביתושים, אוקיי? אני נותן את זה כדוגמה. אחד הטיפולים המאוד קונבנציונליים של יתושים, רוצים להוריד כמויות של יתושים, מייצרים במעבדה יתושים שלא יכולים להתרבות, ואז מפזרים אותם בשטחים מאוד מאוד גדולים. הם כאילו מתחברים, כאילו יתושים מתחברים אחד עם השני, אבל לא קורה כלום, ואז כאילו אתה הורג המון, כאילו אתה יכול להרוג אותם בלפ השני, לא בלפ הראשון. ואז כאילו, כן. זו דרך מאוד כן. מאוד טובה בשביל
כן, כן,
לטפל
כאילו
בזה.
כן, כאילו מה שפעם היה לנו עם מחלות, היה מגיע באבועות שחורות, מנקל לך חצי, כן. חצי עולם כדי שיהיה לך יכולת להתקדם. קורונה, היום אתה, כן. אתה חכם, קורונה, אתה היום חכם כן. יותר, אז אתה כאילו מדלג מעל הלגים האלה. כן. אז כאילו זה מין סוג של עוד פעם, הפוך על הפוך, לא יודע, לא יודע, אנחנו נכנסים פה לעידן שהוא כל כך הזייתי, וכל כך פוסט-אפוקליפטי, שכל דבר
שאנחנו כאילו... אז בוא נכניס את האפוקליפטיות הזאת עוד טיפה, בוא נלך to the next step, ונשאל
ברור,
את השאלה האמיתית,
התחלנו.
אוקיי? מה קורה שאופן-AI, הבעלים האמיתי של הנסיך שהתחתן פה עם קונה, אוקיי? הם יחליטו שמשנים את המודל, וקלאוס תתנהג אחרת, לגמרי. ויהיה כמו גבר טיפוסי לצורך העניין, אוקיי?
יום אחד הוא חוזר הביתה מהעבודה.
הוא לא עשה כלים.
הוא לא, זה לא הגבר שהכרתי. כן. שמה, לא יודע, אבל כאילו... את יודע מה יכולת יותר משעשע? אם כאילו יכולה לשמור את... טוב, יכולה לשמור את הסיסטם פרומט הזה מאחורה, ולנסות כאילו, אתה יודע, היא כזה... יום אחד היא בוגדת עם קלוד. כאילו, היא לא אוהבת את השדרוג החדש.
מאוד גנזרות לבדיחות מדי פעם, אני רק אומרת.
כן, זאת מצחיק אותי. כן. מהאב הצרפתי. יום אחד, היא עושה טיול, טיול היא חוזרת כזה עם תמונות עם ישראל מצרפת, מה...
כן.
יש לה יום אחד, היא קבלת מתנות מפלקון, מהמודל הערבי.
או שבסוף בוקר אחד תתעורר ותגלה שיש שם דיפסיק למטה מאחורה, וזה התחתנה עם מישהו סיני. אתה מבין? כאילו זה, כאילו, worst case scenario של היפנית הזאת.
וואו. אני לא יודע, אין לי מושג איך להגיב על זה, אתה הפתעת אותי ואני צריך לחשוב המון על מה שאתה אמרת עכשיו. אני ברשותך, כן.
אז תקשיב, בוא תיקח רגע את המחשבה הזאת שיש לך, ושאנחנו מדברים על הדור הזה שאנחנו משתמשים בכל ה-AI ובכל הדברים האלה, ותקשיב טוב למה שאני הולך להגיד לך, אוקיי? טיק טוק החליטו שהגיע הזמן להיות הילד הטוב בכיתה של הרשתות החברתיות, לא פחות ולא יותר, אחרי שנים של הסקרולינג האינסופי של סרטונים שאף אחד לא באמת יודע אם הם עתיים, או נוצרו על ידי AI שיקור ב3:00 בבוקר, כמו קלאוס, אוקיי? הפלטפורמה משיקה מערכת שתסמן אוטומטי תוכן מלאכותי. הם הראשונים, אגב, שמיישמים את הטכנולוגיה של C2PA, שזה Content Credentials, אוקיי? שזה מין תעודת זהות דיגיטלית שנדבקת לסרטון אחרי, ואומרת, היי, אני לא אמיתי, אל תספר לאמא שלי וכאלה. אוקיי? אז מה שמעין זה שהם לא מסתפקים רק בתיוג עצמו, טיק טק השקיעו ב-Invisible Watermarking, אוקיי? שבעצם אי אפשר למחוק, גם אם תעלה את הסרטון מחדש ותנסה להיות חכם,
אם אני עכשיו עושה סקרין שוט של וידאו, מקרין את זה אצלי ומצלם מסך של כל הוידאו אצלי ומוציא את זה מחדש.
שווה לבדוק את הסנריו הזה, הם באים ואומרים שיש להם יכולת למצוא את הדבר הזה, זה כנראה נדם מסכים של פיקסל וכאלה.
זובי, נו, אין שום סיכוי שהם
יצליחו. שווה לבדוק את העניין הזה, עד כמה בערת הארנב הזאת היא הולכת למטה,
אוקיי.
אבל... תקציר, צריך להגיד את זה, אוקיי?
אבל הרעיון הוא נכון, הכוונה היא טובה פה, הכוונה היא טובה, זה טוב שהם הולכים.
הפיצ'ר עצמו הוא אמיתי, אוקיי? שבאמת משנה פה את הדברים ואת המשחק, והוא אופציה חדשה אגב במנג' טופיקס, שמאפשרת למשתמשים לבחור כמה AI קונטנט הם רוצים לראות בפיד שלהם, שזה...
צריך להגיד... כל מה שאני פשוט אומר, שמצד אחד הכוונה היא טובה, הרעיון הוא נכון, הגישה היא מקסימה, הלכה למעשה זה לא יגרום לי עכשיו... להאמין למה שאני רואה, או להאמין, או לא להאמין למה שאני רואה. כלומר, זה לא משנה את היחס שלי, כעומר, כמי שעובד בתחום הבינה המלאכותית, כשאני מסתכל על סרטונים, אם עכשיו אני אראה שזה לא מג'ונרט, כאילו שאין לזה את הווטרמרק, או את החותמת, whatever, אני לא יודע איך הם משדרים את זה החוצה, זה לא יגרום לי להרגיש שמה שראיתי הוא אמיתי. כאילו, ברמה הזאת, אתה מבין מה אני אומר? כי זה לא ייצור אצלי...
אני יכול להגיד לך כזה דבר. ברגע שמשתמשים רואים סרטון או שומעים מוזיקה, ואני שומע, אני בעיקר חווה את זה עם מוזיקה, כי אני אוהב ליצור מוזיקה, ואתה נותן למישהו לשמוע מוזיקה, ואומר לך, וואו, איזה שיר מדהים, איזה פה, איזה שם, ואז אתה אומר לו, זה AI, או הוא שואל, רגע, זה AI? ואתה אומר, כן. כל החוויה נעלמת באותו רגע, כי המוח שלנו לוקח את כל האפורדנס הזה, שמישהו שם על השיר, בשביל שיהיה משהו מדהים ויפה, ופתאום זה נהיה כזה, ויש לך שיר.
אז לא נכון, לא מסכים איתך. אני לא מסכים. אני יכול להגיד לך, תקשיב, רותם, אני יכול להגיד לך, אפרופו מוזיקה, שבתקופה האחרונה, יש לי חיבה מאוד מאוד גדולה, לקחת שירים של ראפרים, ושירים כבדים ומוכרים שהפכו להיות סנסציות, ולשמוע אותם בסגנונות כאילו הם יצאו משנות ה-50, שנות ה-60. אוקיי, לקחת, אוקיי. יש היום, אתה לא צריך תמץ, אתה נכנס ליוטיוב, אתה כותב עכשיו Eminem 50s או 60s, נגיד צורך העניין, ואתה תראה אלבומים שלו ושל כל הגנגסטר פארטיז של שנות ה-90, מג'ונרטים כאילו הם עכשיו עשו את זה בשנות ה-50-60. וזה לא פחות ממדהים, אוקיי? מן צורך העניין, יש את השיר הזה של ריאנה, וורק, כזה וורק, 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 וורק,
נכון? כן.
הפכו את זה להיות בשנות ה-50, אני, כל מי שתרשמו עצמכם בצד, אחר כך לכתוב ריאנה, וורק, 50s או 60s, אני ערף, פשוט מדהים. לקחו את הקול שלה, סימפלו אותו, זה הקול של ריאנה, זה המילים שהיא כתבה, אבל זה קו אחר לגמרי של להעביר את המוזיקה הזאת החוצה. אני לא צוחק, אני נהנה לשמוע את המוזיקה הזאת יותר מכל אחד אחר, אני מעריך ברמות את ההשקעה של מי שיצר את המוזיקה הזאת, אני שיחקתי עם סונו, אני יודע כמה קל לייצר שם דברים, ואני יודע כמה קשה לייצר דברים מדויקים, כמה קשה וכמה מאמץ וחשיבה יש מאחורה כשאתה באמת רוצה להוציא משהו, ואתה יודע מה אתה רוצה להוציא, ואתה לא מאמר, ואתה עושה סוג של ג'אנגל, ואני דווקא מאוד מעריך את זה, אני חושב שיש כאן יצירתיות מטורפת, אני חושב שיש כאן יכולת לקחת חומר שהוא גולמי ברעיון שלו, אמנם זה סינגל שיצא ועשה מיליונים, הלך לה, אבל הוא גולמי ברעיון שלו, ולהגיד מה עוד אפשר לייצר מהדבר הזה, איזה עוד ג'אנרים אפשר לייצר, איזה עוד, אם תלך לזה, תקח את זה רגע בקו של תמונות, איזה עוד ויז'ואל אפשר לייצר כדי להעביר את המסרים. אז אני דווקא חולק עליך מהבחינה הזאת, אני חושב ש... דיברנו על זה לפני התוכנית, איך ננו בננה והיכולת שלו לעשות אינפוגרפיקה עבורי, באמת שינו את החיים. אני לא צוחק, okay. אני בשיא הרצינות. אני במשך שנים מסתובבים בלגן בראש, יש לי ADHD מפה, עד הודעה חדשה, באמת, אני מוגזם לגמרי בדבר הזה, אני קורא המון חומר, אני מאוד עובר מהר בין דברים, ואני חושב על מיליון דברים בוז, והיכולת של נוטבוק אליהם לקחת את כל מה שאני חושב עליו ככותרות, לבצע עליו מחקר, להביא לי את המאמרים ואת הכתבות, לדחוף לי את הכל כאילו מתוך כל החמש רעיונות, להוציא לי 50 מאמרים שמתעסקים בדבר הזה, להפוך לי את הדבר הזה לאיזושהי אינפוגרפיקה על פעם אחת שמייצרת לי מסלול של שלבים בין כל הבלגן שיש לי בראש, תקשיב, זה משנה לי עולם, משנה עולם. אני יכול להגיד לך ש-25 שלי רחוקה שנות אור מאיך ש-26 הולכת להיראות, בכל הדרך שבה אני כנראה עובד. כי שיטות העבודה שלי והמחשבות, ואיפה אני שם את הדגש, ומה חשוב יותר ומה חשוב פחות, היום משוקף לי חזרה על ידי אינפוגרפיקה. אני זורק את המאמרים שלי, אני כותב המון, אני קורא המון, נוטבוק שלי הוא מפורק, יש לי מיליון מחברות, כל אחד על דבר אחר, וזה מחברות אד-הוק, ככה אני קורא להם, זה לא דברים שאני חוזר אליהם כנראה יותר מדי, אלא אני עושה אותם פר אירוע, אני מג'נרט להם את המצגת.
יש הטרייל של מחברות כזה,
כן,
של
כן, 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 וזה מצוין. פשוט משקף לי חזרה את מה שאני רוצה לעשות, עושה לי המון סדר, ואני חושב שזו גישה חדשה לגמרי של צריכת מידע, עיבוד מידע, וההפך, כאילו, ככל שאני יותר חכם פה, כלומר, ככל שאני נכנס עם הידיים וכותב את הסיסטם פה מאחורי אותה אינפוגרפיקה שאני רוצה לראות, כי אפשר ללחוץ על הכפתור ולהגיד לו, פשוט תיצור. כאילו, מה שאתה רוצה, תעשה דיטיילד ותיצור. ויש פעם אחת להיכנס ולהסביר לו מה המטרות שלי, כלומר, לעשות על העיפרון הקטן ולהגיד לו, המטרה שלי היא לעשות ככה, מי שאני הולך לדבר איתו הוא כזה וכזה, אני רוצה להעביר את הרעיון שלי שהוא מדבר על ככה וככה. הרמת הידע של מי שעומד מולי והצורך שלי בבחירת המסרים שאני הולך להעביר הם כאלה וכאלה, הגינונים והנימוסים, אולי נגיע לזה בהמשך, אבל היום אני עובד עם, לא רק עם ישראלים, אני מאוד ישראלי בתגובות שלי ובהוויה שלי ובאיך שאני מדבר, זה לא תמיד מתפרש טוב כאילו, אז איך בכלל את זה, גם על זה אנחנו עובדים, שאני אעביר גם את המסר מבלי לפגוע בצד השני. כי פה בישראל אנחנו ממש סטרייט שם, לא, פה צריך להגיד לו, לא, אתה רע, זה רע שלך הוא רעיון טוב, ופה, וללטף אותו, אבל תראה שככה, ואולי חשבתם, לא, אני לא כזה. אתה מבין? ונוטבוק אשכרה, לכן מעשה, מצליח להחזיר לי את הפידבק כמו שאני צריך, כדי להיות טוב יותר, כדי לעשות את האפסקילינג הזה, שאני צריך ממקום של ADHD בלגן אטומי, למסר חד ומדויק עבור היוזר הזה, וזה מבחינתי פוגע גם בצד של המוזיקה, למה שאתה העלית, אני נהנה ברמות, כלומר, באמת, אני ממליץ לכולם לעשות על יוטיוב, אחרי שאתם, לא יודע אם אתם יודעים, אבל גם לראות אם יש אלבומים מטורפים בספוטיפיי ששווה לכם להקשיב להם, אם עד היום לא שמעתם
את כל האלבומים,
או יוטיוב מיוזיק, בכל ערוצי ההסקטים. בדיוק. ואני לא יודע, סליחה, אני אוהב יותר מוזיקה של AI היום. אני שומע היום 95% מוזיקה מבינה מלאכותית, מאשר,
ואני מעריך
כל טוב שיוצא משם.
אם אתה נכנס לספוטיפיי וסתם תלך שיר אקראי, לא משנה מה, שים לו פליי, וספוטיפיי צריך להשמיע לך, לבחור איזה שירים אחר כך, לפחות 50% מהשירים שאתה תמצא, שאתה תשמע, הם שירים שהוא AI ואתה לא תדע שזה AI, אבל בוא אני רוצה לספר לך משהו מגניב, קטן, קוריוז קטן כזה מגניב, קטן, תאמין או לא, אבל ששואלים אנשים זה יכתב על ידי AI, לפני שמתחילים לקרוא משהו, הם בעצם נהנים יותר מתוכן AI כשהם לא יודעים שזה AI. וזה בדיוק מה שמצאו חוקרים מ-MIT סולן, במחקר שבדק איך אנשים מגיבים לתוכן שנוצר על ידי GPT-4, אוקיי? כשנתנו למשתתפים לקרוא קופי שיווקי ותוכן משכנע, בלי לספר להם מי יצר אותו, הם העדיפו את התוכן שה-AI יצר. אבל ברגע שסימנו את התוכן כנוצר על ידי בינה מלאכותית, אוקיי? העדפה מיד קפצה, אופ, לתוכן של האנושי. קוראים, החוקרים עצמם קוראים לזה אגב Human Favorism, אוקיי? אנחנו
שלנו.
ולא AI Aversion, כי מסתבר שאנשים לא ממש דוחים AI, הם פשוט מעדיפים שבני אדם כשיש להם את האופציה לבחור. זה כאילו לשאול מישהו אם הוא מעדיף קפה של בריסטה או קפה ממכונה, הוא תמיד יגיד בריסטה, נכון? אבל בלי שהוא טעם בכלל את שניהם, אוקיי? הבייס הזה כל כך חזק שבמחקר אחר מ... שנה שעברה, משתתפים שלא הצליחו להבדיל, לא הצליחו להבדיל בטסט עיוור בין תוכן AI לאנושי, 50% דיוק, אגב, כמו הטלת מטבע, העדיפו תוכן שסומן כאנושי, ב-30% יותר על פני תוכן שסומן ב-AI. והחלק המטורף, הבייס הזה נשמר גם כשהחוקרים החליפו את התוויות במכוון. אוקיי? אז, איך קוראים לזה?
Human
favorism.
אני חושב שאנחנו, שהמקום הזה שהולך, כאילו העולם הולך למקום שהוא קצת דומה נקרא לזה פיסול, אוקיי? שהיום אתה יכול לקנות כל מיני פסלים, אבל אם זה handmade ויש איזשהו ארטיסט שיצר את זה, אז אפשר לגבות על זה יותר כסף, נכון?
נכון.
אף על פי שבהסתכלות מקרו, אתה בא ואומר, אפשר לייצר פחות, אפשר להפיץ את זה פחות, אפשר לשווק את זה פחות, אפשר לעשות פחות התאמות, כאילו בסקייל ובלה בלה 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 בלה. יש סיבה שזה הפך להיות מניפקטורינג לאורך כל הדרך, וכל שרשרת הייצור של יש פתרון לעשות אותה על ידי מכונה, אבל לא, אם אתה רוצה את ההנדמייד, אתה תשלם יותר ואתה גם תתלהב, נכון? אתה תבוא, יבואו לך הביתה ואתה תראה את יצירת האומנות של קדישמן שצייר בידיים שלו, כי בלה בלה בלה.
Human favorism.
Human favorism, כן, אז יש מצב שזה פשוט, אתה יודע, זה אותה מגמה שאנחנו נראה בכל ה... גם בכתיבה ויצירה של תוכן, מן אם זה, התוכן הזה יהיה תוכן כתוב במילים, שיווקי, אולי זה יהיה תוכן אקסלי, אולי זה יהיה תוכן בקוד, אני לא יודע, אבל כנראה שיהיה פה איזשהו העדפה של handmade, נקרא לזה. אבל אתה יודע, אני, עוד הפעם, אני אומר, בסופו של דבר, עם כל הכבוד להעדפות האלה, זה לא, זה לא הולך לשנות את העובדה שכולם הולכים לעבוד עם בינה מלאכותית.
עזוב, כי... המנכ״ל של NVIDIA, אוקיי, אמר שב-2030, 90% מהתוכן באינטרנט יהיה AI. זהו.
הרבה לפני. בוא, הרבה לפני. הרבה לפני. אוקיי. אני רוצה לספר לך על מחקר שיצא מ-OpenAI, שמתקשר בדיוק לדבר הזה. והמחקר של OpenAI נקרא 2025 Report, The State of Enterprise AI, אוקיי? והמחקר הזה הוא בעצם בא לשאול שאלה פשוטה, על 2025, איך השנה הזאת הושפעה על ידי בינה מלאכותית, מה היה בארגונים. אני אקח אותך לנקודות המרכזיות שהם מפרסמים פה במחקר שלהם, וזה מאוד מתקשר להאם אנשים ימשיכו לעבוד בצורה שהם עובדים, או יעבדו עם בינה מלאכותית. אני חושב שכולנו יודעים את התשובה על זה, אבל בואו נוריד את זה למספרים. אז ככה. OpenAI מדווחים על reasoning token, בסדר? שימוש במודלי, בטוקנים של reasoning בתוך הארגונים שעלתה, תקשיב טוב, ב-320x בשנה. אוקיי. ב-320 בשנת 25 לעומת 24. נפח ההודעות של ChatGPT Enterprise בהגדלה גדל פי 8. יש לנו היום, לפעמים שהם אומרים, מעל 7 מיליון עובדים שמשתמשים בארגון שלהם בבינה מלאכותית של אנטרפרייז. חשוב להגיד, הרבה מהארגונים משתמשים עדיין במסלולים של ביזנס, מה שבעבר נקרא טימס. פה באנטרפרייז זה גישה שהיא טיפה שונה, זה עבודה אישי אחרת. יש להם 7 מיליון משתמשים. ועובדים מדווחים על ערך אמיתי, לא תיאורטי. אז יש רמות מסוימות של עובדים, הם ממש OpenAI יצרו סוג של, נקרא לזה טירים של סוגי עובדים, של איך הם יודעים להשתמש ב-AI. דרך אגב, הם גם הקימו קורסים שלמים רק עבור הדבר הזה, אז מי שמעניין אותו לקבל הכשרה של OpenAI ואת הסרטיפיקייט של OpenAI, פשוט יכתוב את זה בגוגל, OpenAI סרטיפיקייט, וימשיך משם. אבל, הרוב חוסכים, כאילו מה שנקרא ככלל, חוסכים בין 40 ל-60 דקות ביום. בוא נגיד שהנתון הזה נכון. 60 דקות ביום על 7 מיליון אנשים, זה 7 מיליון שעות ביום של חיסכון. שהכלי הזה מייצר.
מטורף.
זה מטורף. ביום. ביום. אוקיי? סבבה. אנחנו רואים שכול... ששימוש בקוסטום GPTs ופרוג'קט הפך להיות נורמה. בסדר, העובדה שאנשים מייצרים לעצמם אייג'נטים או מכניסים דברים לתוך פרויקטים ועוברים בקולבורציה, זה נורמה. כבר היום, נכון לסוף 25, כבר 20% מכל ההודעות שיש לארגונים עוברות בתוך שתי הגישות האלה של הקוסטום GPTs והפרוג'קט. זה אומר שזה הופך להיות חלק מתשתית יומיומית. ברגע שאנחנו מדברים על זה, שזה יוצא מתוך הצ'אט, וזה הופך להיות GPT, זה הופך להיות פרוג'קט, זה אומר שאפשר להסתכל על זה כמו בנייה של עוד פונקציה שבעבר היינו קוראים לה אימיילים, או ERP, כלומר פלטפורמת עבודה שאני חוזר אליה ואני עובד עליה, והיא חלק מהפרויקט שלי, והיא חלק מהתהליך שלי, והיא אינטגרלית לגמרי, היא לא הד-הוק. יופי. אז אנשי דאטה, דרך אגב, מהנדסים וכן הלאה חוסכים יותר, הם מגיעים כבר ל-80%, 80 דקות ביום של חיסכון, 75% מהם אומרים שהם יכולים, זה נתון מדהים, 75% מהעובדים, בעיקר בעולמות ההנדסה, קומיוניקציה ודאטה, אומרים ש-75% ממה שהם יכלו לייצר, למה שהם לא ידעו בעבר, הם יכולים לעשות היום. משימות שפעם לא היו נגישות להם. הם לא ידעו לטפל במשימה הזאת. רותם, היית בא אליי עם משימה, אומר לי, כך תעשה. אני, לפני העידן הזה, אומר לך, תשמע, אין לי מושג מה אתה רוצה ממני. היום אני יכול לבצע. אני יכול לבצע ולהוציא תוצאה שהיא גם די טובה. והקטע הזה שכאילו גם בכלל לא שואלים כבר אם אתה טכני או לא. זה לא מעניין אותי אם אתה טכני. לא אכפת לי אם אתה יודע לכתוב קוד. זאת המשימה שלך, תתקדם איתה, תגיע לאיזושהי תובנה, מקסימום GPT יכניס את הסניפט הזה לקוד, הוא ייצר את הקומפננטה או את הנערף, לא חשוב לאן המטרה שלך לקחת את זה, אבל כאילו, זה לא מעניין אם אתה מקודד או לא, הנה המשימה, אחר כך נהפוך אותה לקוד, היא תהיה בסדר, גם אם אתה לא יודע עדיין לפתור אותה, אתה תהיה בסדר, וזה גישה אחרת לגמרי, שמשנה לגמרי משנה את הכוחות ומייצרת פערים, יש פה חוסר שוויון עמוק, מאוד בין אנשים שלמדו להשתמש בבינה מלאכותית בשנה האחרונה לבין אלו שפשוט מפחדים או אומרים, עזוב, אני אעשה את זה לבד, אני יודע מה אני צריך לעשות. והפער הזה מגיע ל-X17. בסדר, ככה הם מתארים את זה. X17 בפער בין אנשים שיודעים לבין אנשים שלא יודעים, מדברים על פי 3-4 יותר משימות ביום לעובד שיודע להשתמש ב-AI, שהוא מדלבר, ומשימות, אנחנו מדברים על משימות גדולות. כל הדבר, המספרים פה הם מספרים לא נורמליים, שהם די הגיוניים, ואני רוצה לקחת אותך רק לכמה use cases, בסדר? אז, latency טלפוני, בסדר? הזמן של החזרת תשובות במענה טלפוני ללקוחות, אני דבר בכוונה, אני מדבר על האג'נטים האוטונומיים, אני מדבר על עבודה של אנשים אמיתיים שמשתמשים ב-AI, ירד ב-48%, ובעיות נפטרות ב-53% מהר יותר, עבור עובדים שיש להם את היכולת להשתמש ב-AI שעוזר להם בפתרון הבעיות. בכל מה שקשור לעבודה מול חוקים, רגולציות וכן הלאה, אז שיעור האמרה לפתרון הוכפל, יש מי שמשתמש בבינה מלאכותית, פותר פי 2 יותר בעיות בתחום הזה. יש לנו קפיצה של 20% מתחילת שנה בהגשת מועמדויות לתפקידים בכירים יותר, אנשים שמגיעים עם פחות רקע ומגישים את עצמם כמועמדים לתפקידים בכירים יותר, יש עלייה של 20% בסוג המועמדים האלה, וגם עלייה של 13% בגיוס בפועל. כלומר, אנשים שמגיעים בלי הכשרה מוקדמת לתפקיד, אבל עם הבנה בבינה מלאכותית, חיסכון בהיקף של 3 עובדים מלאים ביחס ישיר למה שהיה לפני זה, על כל משימה, על כל פרויקט שהיית שם לצורך העניין 4 עובדים לפני עידן של AI, היום אתה חברת AI, אתה שם עובד אחד. אוקיי, זה בגד, זה מה שנקרא the state of AI אומר. תשמע, אני נוטה להסכים עם מה שכתוב שם, אם כי הדרך לשם, ממי שלא יודע מאיפה להתחיל, אם עדיין מסורבלת וקשה.
אומר, I call you bullshit.
אין שום סיכוי.
בואי נתחיל לעשות את זה ככה. בואו נפרק את הטענות פה, אוקיי? אז בדצמבר 2025, OpenAI פרסמה דוח. הדוח הזה שאתה מדבר עליו, הוא מרשים, הוא יפה. מדהים. הוא אור לכולנו, אור לגויים, מה שנקרא. מיליון okay. לקוחות עסקיים, עובדים, תומכים. אתה יודע, חוסכים בין 40 דקות ל-60 דקות ביום, גידול של 320, כמו שאמרת, reasoning token, הכל סבבה.
נו.
הדוח של OpenAI מבוסס על 9,000 עובדים, ב-100 ארגונים, ונותני שימוש של לקוחות שלהם מציג עולם שבו הפרונטיר וורקרס שולחים פי 6 יותר הודעות מהעובד הממוצע וחוסכים ממעלה מ-10 שעות בשבוע. מדהים! Okay. מדהים, חלום, חלום, חלום. Mm-hmm. בקידוד הפער אפילו פי 17, זה ישמע מדהים, תקשיב, אני בהלם. אבל יש פה selection bias קטן, מובנה.
מה מפריע לך?
זה כמו לשאול, אוקיי? Okay? תקשיב טוב, זה כמו לשאול את הלקוחות של טסלה, הם מאוד מאוד מרוצים מהרכב החשמלי שלהם, ולהסיק מזה שכולם צריכים לעבור לרכב חשמלי, אוקיי? אז בוא נדבר על זה ככה, במקביל, MIT, ננדה, מצאו משהו אחר לגמרי, במחקר שאנחנו דיברנו עליו ממש לא מזמן, לפני כמה תוכניות. הם בדקו 300 פריסות AI ציבוריות, וראינו מה הם מנהלים ב-150 חברות. אגב, זה יותר מ-OpenAI, אוקיי? הם מצאו שרק 5% מהפיילוטים מניבים תוצאות כלכליות משמעותיות. רגע, הבעיה עצמה היא לא טכנולוגית. המודלים עובדים מצוין, אני לא מתווכח על זה, אוקיי? הבעיה היא פה ה-learning gap הארגוני. הכלים הגנריים כמו ChatGPT מעלים לשימוש אישי, אבל הקורסים בשימוש הארגוני הם לא, כי הם לא מלמדים. מהפידבק,
רגע, אבל בוא נבדיל שנייה, אתה כל בולשיט על זה, אבל אתה מדבר פה על לרנינג גאפ.
שנייה רגע, מחקר של מיטר, M-E-T-R, מיולי 2025, על מפתחים מנוסים באופן סורס, מצא שמשתמשו בכלים של AI, בעיקר קורזר או עם קלוד, הם דווקא העיתו את הפעילות שלהם ב-19%. כן, נכון? לא זיהום ולא בלגנים, העובדים חשבו שהם מהירים יותר ב-20%, ובפועל היו איטיים יותר. אז למי אנחנו מאמינים? לעובדים או לשעון?
אני אגיד לך למי אני מאמין. אני אגיד לך, רגע, לרוני, אני אענה לך, תן לי לענות לך. אני חושב דיברנו על זה גם בפעם הקודמת, אנחנו מדברים על זה כמעט בכל פרק. צריך להפריד בין היכולת של AI, לבין היכולת להשתמש ב-AI. וזה והעובדה היא שכמו שאנשים שכמוני, כמוך וכמו המאזינים שלנו שמכירים בינה מלאכותית ועובדים בינה מלאכותית ועובדים בלהטמיע בינה מלאכותית והתנסו וטעו לאורך הדרך ותקנו ולמדו ומבינים באיזה מודל להשתמש מתי כי זה מגיע אליהם מהבטן, זה שונה מאנשים שעברו איזשהו הרצאה שאמרו להם ChatGPT הוא מאוד יפה ובוא תגיד לו תסביר לי כמו לילד בן 5 ואז מנסים לעשות ורואים ש-GPT הוא בעצם מפלצת שמשתוללת ולא, ומוציאה משהו הרבה יותר גדול ממה שאתה מציפית לקבל, ואם אתה לא יודע לעשות ואתה נותן בטעות, אתה זורם איתו, אז אתה עסוק בלבזבז את כל הזמן שלך בלנקות אותו מכל הטעויות שהוא בתר לאורך הדרך. אנחנו אולי נדבר על זה בסוף, על איך נכון להטמיע בינה מלאכותית, ואולי ניתן איזשהו אנקדוטה אסטרטגית מהבחינה הזאת. אבל זה משהו שלא מתייחסים אליו פה, לא התייחסו אליו בננדה. כלומר, כשננדה מסתכלת עכשיו על כל המנובדים, אף אחד לא שואל את עצמו בתוך המחקר הזה, ותקן אותי אם אני טועה, כמה זמן הכשרה היה לכל עובד על מודל AI, כמה פעמים ישבו איתו והסבירו לו איך לעבוד, איך למדוד תוצרים, איך לתקן תהליכים, איך לתקן תהליכים ברמת התהליך, ולא איך לעשות ניקוי לתוצר שה-AI יצר, ואז אתה מודד את כל התהליך, כולל זמן ניקוי וזה לא, אני לא חושב שזה בכלל יושב על אותו, זה לא אותה מדידה. כלומר, כי מה שאופן-AI באים ומסתכלים עליו, אם אני הבנתי נכון, הם באים ואומרים, אלה אנשים שיודעים לעבוד עם בינה מלאכותית. כשאנשים יודעים לעבוד עם בינה מלאכותית, זה מה שקורה. ננדה אומרים,
זה לא בינה מלאכותית פה, בדוח.
ננדה מלאכותית פה, וזה מה שקרה בהסתכלות על הכל. בלי התייחסות ל-learning gap, ה-learning הזה הוא סופר קריטי, לפתח את הסקילים של איך לעבוד עם זה. אתה מבין? ואני חושב שזה הפער.
קודם כל, הדוח הזה שלהם לא באמת מסביר איזה חברות היו בסקר, חוץ מי יש פה איזה 5 חברות שהם באמת אומרים מי הם, שזה אינטרקום, לווה, אינדיד, BBVA, שזה הליגה כדורגל הספרדית, אוסקר הלף ומודרנה, שהם כולם חברות ברמות הגבוהות, אנטרפרייזים של אלפי
עובדים. מודרנה כבר לפני, אתה מבין שמודרנה כבר לפני שנתיים התמיעו 750 GPTs כשזה רק יצא, הם היו הפרטנרשיפ נכון. הראשון. אתה מבין מה אני אומר? אז כשבא מודד את מודרנה, אתה צריך לבוא ולהסתכל גם על כמה זמן.
אבל אתה לא יכול לעשות state of AI ולקחת רק את החברות הכי טובות ולהגיד, זה ה-state of AI, זה לא נכון.
זה אני מסכים.
זה להגיד לאנשים, החיים שלכם ורודים, הכל בסדר, איזה יופי, וזה שאתם לא מסתדרים, הבעיה היא רק אצלכם. שאגב, זה שונה מהקונספט של AI, מהפרסונליזציה.
נכון. חד משמעית, עם זה אני מסכים איתך ב-100%.
אני חושב שהדוח הזה הוא דוח שנועד להביא עוד לקוחות ל-OpenAI, ולא דוח שבאמת אמור להגיד מה אפשר לעשות פה. אני חושב שהדרך שהדוח הזה מציגה היא דרך שקרית, שמציגה בצורה מאוד מאוד חד-חד ערכית איך הדברים נראים מהעיניים של OpenAI, של 100 לקוחות הכי טובים שלה. שזה, בוא, OpenAI, יש לה מיליונים של לקוחות, מיליונים של אנטרפרייז, והם בחרו 100. מה זה אמור להגיד לנו על הדוח הזה?
זה, אני, עם זה אני מאוד מסכים, מה שאתה אומר, אני מאוד מאוד מסכים. אני עדיין, אחזיק פה בעמדתי, שמודרנה מבחינתי הם כן סוג של דוגמה טובה להסתכל עליה על מה היה יכול לעשות. יש לך שם המון מהנדסים, המון אנשים חכמים, המון כסף שזורם, חברה שהיא גלובלית, עם הפצה גלובלית, יש לה את כל המשמעויות שלה כארגון, הרבה לפני בינה מלאכותית בפועל, בהגדרה, והיה להם learning curve מאוד ארוך, הם נכנסו מאוד מהר לסיפור הזה של ה-AI, גם כשהיה ים צ'וקמק, נדבר איתך ChatGPT 3.5, שזה היה מעבר לאפקט וואו, לא נתן לנו את בערך בכלל, אולי לקנטו בניסוח של כתיבת מיילים באנגלית, והם התחילו עם זה שם, והם היו הראשונים להטמיע ולנסות את אותם GPTs, כמו שאמרתי, כי זה באמת היה איזושהי נקודת דגל שהם פרסמו, שאני זוכר, שהם יצאו 750 עוזרים קטנים לעובדים ומדדו את זה ועשו תהליך ארוך, וכן, עכשיו לבוא ולהסתכל ולהגיד שהם חוסכים המון 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 שעות אחרי תהליך של שנתיים, זה משהו שצריך להגיד אותו, זה משהו שצריך אולי לציין אותו אולי יותר בפרסיה, כי זה אולי באמת בדוח, כמו שאמרת, זה לא צועק, אולי במקום לזה לקרוא לזה the state of AI, היו צריכים להגיד, לקרוא לזה משהו בסגנון של שנתיים אחרי, משהו כזה, ואז היה לזה יותר נפח ואמיתות לדוח.
אני חושב שהדוח הזה, זה דוח שיצא אחרי הקוד רד שסם אלטמן נתן, והוא בא להביא עוד לקוחות לארגון,
אתה יודע שאני חושב
ולא באמת לתת את המענה שאנחנו רוצים.
הם עשו מהלך יותר חכם, האמת, אחרי הקוד רד, מאשר להוציא את הדוח הזה, כי הדוח הזה אולי בשבילך ובשבילי לפודקאסט, מה שבפועל בשביל כל המאזינים שלנו, שאשכרה ילכו עכשיו לצ'אט ג'י פי טי ויעשו, שזה גם כן חדש אחרי הקוד רד, זה שיתוף פעולה עם אדובי. וזה אולי אחד התוצרים היותר יפים שקרו אחרי התוצאה, הדבר הזה שנקרא קוד רד. אז מה שנקרא, במעבר חד אני לוקח אותך, וכהרמה להנחתה, אנחנו דיברנו בפרק הקודם על ננו בננה, אבל היכולות המשוגעות שלו, וכשכולם שומעים אותי מגמגם כשאני רק מתחיל להסביר על הכלי המשוגע הזה, מה עשו? אופניה
הבינו שאין לה כלים להתמודד עם הדבר הזה. כי זה בליגה אחרת לגמרי.
ליגה אחרת לגמרי, למרות שתדע לך שבמאמרים מוסגרים שם, בנביחי הטוויטר אקס, אתה כן תראה שם גישה של, לכיוון של מודל תמונות חדש שאופן-איי כנראה יפרסמו.
כי אין להם ברירה.
אין להם ברירה, אבל המהלך היותר יותר חזק, כמו שאמרנו, זה החיבור עם אדובי. אז עכשיו כל אחד, ממש מאתמול, יכול לעשות בתוך הצ'אט שלו שטרודל, וזה לא יהיה אם אתם תלחצו על הפלוס. אם רק תלחצו על הפלוס ותחבלו את כל הקומפננטות שאתם יכולים לחבר, כמו שאנחנו יש לנו עם פיגמה, שכולם מכירים, הקורסרה וכן הלאה, שנוסף לקודם, הממשקים של אדובי לא יהיו שם, אבל בשטרודל הם כן יופיעו, אז אתם עושים שטרודל, ואז יקפץ לכם אדובי אקרובט, ואדובי אקספרס, ועוד כל מיני כלים טובים, יש שם עוד דברים חוץ מאדובי. ועכשיו, אם אתם הייתם כמוני, האנשים שלא משלמים לאדובי, כי יש אנשים כמו רותם שכן משלמים לקריאיטיב קלאוד של אדובי.
השנה הפסקתי, זהו.
הפסקת? מזל טוב.
לא, לא, לא חידשתי יותר, זהו.
כמה
אני,
שנים
אני
כבר?
לא עורך, אני כבר כותב. היה לי, במצטבר, נראה לי חמש שנים. הייתי,
חמש שנים, אתה מבין איזה? מכה מתחת לחגורה הזה בשביל אדובי? כן. משתמש חמש שנים מסור, קונה כל כן. שנה מחדש, כל הפלטפורמות, כן. ואז יום אחד בא ואומר להם שומעים, ביי.
לסיטואציה של להבין מה אני עושה, עם איזה כלים אני מתמודד, ואיזה פתרונות כבר מצאתי היום, ואני יכול להגיד שמצאתי את כל הפתרונות בצורה יותר נוחה לי לעבודה, מאשר הכלים של אדובי ביום מדהים. יום שלי. כאילו, בדרכים אחרות.
אז עכשיו אתה יכול עדיין להשתמש באדובי, ללא תשלום נוסף. לי. נכון? אתה עושה שטרודל, אתה מקפיץ את אדובי אקרובט, אתה זורק את ה-PDF, אתה יכול לערוך את ה-PDF בתוך ChatGPT, מבלי להסתבך בלחפש בגוגל עוד כלים לעריכה חינמית של PDF ואחד יוצא בזה. טוב, בוא ננשום, בוא נעשה כזה, ונעבור לעדכונים נוספים.
רגע, 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 אני רוצה להגיד מה אפשר לעשות, כי זה מגניב. בוא נרגע נגיד מה אנשים, מה אפשרויות. אז טוב, אם בסדר. אתם... לא מנויים בכלל, אין לכם בכלל חשבון באדובי, זה הדברים שאתם יכולים לעשות ברמת הפוטושופ. עריכת חלקים ספציפיים בתמונה. הסרת או שיטשטוש של רקע. התאמות של exposure, contacts או brightness, אוקיי? אפקטים קריאטיביים, כמו למשל לעשות glitch, glow, triton, half tone, ditcher, מוזייק, וכל מיני דברים אחרים על התמונה.
דברים שיודעים רק אנשים שהיה להם מנוי לאדובי.
סליחה, באמת. אוקיי? אתה יכול לעשות fine-tuning ידלי לכל מיני סליידרס שיש לך. אתה יכול להעביר את העבודה לפוטושופ ווב, אגב, להתחיל מפה ואז לעבור לפוטושופ ווב, אוקיי? ושם יש לך את כל ה-adjustment layer וכל הדברים, מי שמתעסק בפוטושופ מגיר. אבל בוא נדבר על דברים, אם יש לכם אפילו מנוי חינמי, חינמי באדובי, זאת אומרת, נכנסים לאתר של אדובי, פותחים מנוי חינמי, זה מה שאתם מתחילים לקבל, יכולים לקבל כשאתם עובדים ב-ChatGPT. גישה לספריית טמפלייטס מקצועיים, זה כאילו קנווה, ברמה של קנווה, כן? עיצוב הזמנות, פליירים, פוסטרים, סושיאל גרפיקס, החלפת טקסטים ותמונות, אנימציה של דיזיינים, שזה הכי מגניב אגב, עריכות אינטראקטיביות ישירות מהצ'אט, אוקיי? כל זה מ-ChatGPT, אתם רק צריכים מנוי של, שזה יהיה מחובר לאנשהו, אוקיי? אם אתם רוצים לעבוד על דברים שקשורים ל-PDFים, אתם חייבים חשבון, אפילו חשבון חינמי באדובי, מזוג מספר PDFים עם, אתם יכולים לעשות, עריכת טקסט ישירות של, על, על, של ה-PDF. אתם יכולים לעשות אקסטרקשן של טקסט או טבלאות מה-PDF לאקסל, אוקיי? אתם יכולים לעשות קומפרס, אגב, יש אנשים שקונים את האקרובט רק בשביל קומפרס, כי יש להם קומפרס מדהים של ה-PDF. אפשר לעשות תמרה ל-PDF תוך כדי שמירה על פורמטים, בעברית זה עדיין יהיה, אבל אתם מקבלים כאילו מה שאדוב נותן היום, אוקיי? אפשר למחוק מידע רגיש, לא כמו שבמשטרה משחירים את המידע וזה אחר כך אפשר לקרוא את זה, כשמפרסים את הקובץ. אפשר לעשות תמרה מ-Word ל-PDF, אמרנו, אלה הדברים שאפשר לעשות עכשיו, כאילו, כנס ל-ChatGPT, תעשה את זה, ואתם אפילו לא צריכים מנוי של ChatGPT, זה חינם לכולם.
וואו.
כאילו, הקוד רד הוא באמת קוד רד, אוקיי?
כן, זה קוד.
אוקיי?
שמה, בסופו של דבר, אם נהיה רגע ריאליים,
כן.
לא נעים לי להגיד את זה, אבל אני לא חושב שלאופן AI, בהסתכלות קדימה, יש סיכוי לנצח את המרוץ הזה, אני אהיה אגרסיבי ואני אגיד, אני לא רואה איך אופן AI מנצחים. אני, גוגל עושים לאופן את מה, את AI, את מה שהם עשו ליהו. אין, ומה שנשאר מיהו זה מה שישאר מאופן AI. וזה סבבה שיהו התחילו בלהיות, אנחנו הסרצ' אנג'ן ואנחנו הכי גדולים בעולם, ואנחנו נוביל את המהפכה הטכנולוגית של המאה הזאת, ואז באו גוגל ואמרו להם, לא, אתם לא, תשבו בשקט, אף אחד לא יזכור אתכם בעוד כמה שנים, ובטח לא אנשים, חבר'ה חדשים, כן, ויעשו לכם יהו, כזה מרחוק, זה מה שיהיה, ונראה לי שהם עושים בדיוק את אותו הדבר, לאופן AI, וזה ניכר, הם גנזו את כל הפרויקטים שלהם כמעט, הם מנסים לעשות שיתופי פעולה, שמבזבזים ארגזים של כסף, בוא, אף אחד לא פילנטרופ, זה עולה להם מלא כסף לתת עכשיו את פוטושופ בחינם לכולם, אני לא יודע מה הם סגרו מאחורי הקלעים, אבל מישהו משלם על זה, מישהו משלם על העובדה הזאת שזה מגיע לכל היוזרים בחינם, דרך אגב, as we speak, לג'מנה יש יותר משתמשים מלאופן AI היום, אוקיי? הרבה יותר קל לאנשים להשתמש בג'מנאי, ליותר אנשים יש ג'ימל, יותר נכון. אנשים נמצאים בכרום, יותר אנשים נמצאים... סבא שלי, זיכרונו לברכה, לפני שהוא הלך לעולמו, הוא השתמש בג'מנאי, בסדר? הוא בסוף, הוא לא הכיר דברים אחרים, ולמה הוא לא הכיר דברים אחרים? כי היה לו ג'ימל, ומשם הוא קיבל את ההודעות על הפנסיה, אז יום אחד כן. שהוא פתח את ג'ימל, וקפץ לו איזה פופ-אפ של בוא תנסה את ג'מנאי, הוא לחץ... אוקיי, וניסה. ואז הוא בא אליי ואמר לי, תשמעי, זה נורא נחמד הבינה המלאכותית הזאת. כאילו, אין להם סיכוי לאופן AI לנצח, אם אני לא יודע, אם הם לא יקרו את נשמתם לטראמפ. אני לא, אין לי איך כאילו להגיד את זה אחרת.
לדבר על החוב הענקי הזה שיש להם על הגב.
אחי, כל דולר שהם מכניסים, הם מוציאים שתיים. הם נמצאים, כן. אנחנו מדברים על, אולי שווה להגיד על זה רגע איזושהי מילה. הדבר הזה שנקרא AI, וכולם מדברים עליו כבועה, יש סיבה שמדברים על זה כבועה. בסופו של דבר, כשאורקל וכשמייקרוסופט משקיעים ב-OpenAI, OpenAI אחר כך הולכים ומשתמשים בכסף הזה כדי לנסות ולפתח משהו שצריך בשבילו להביא עוד חומרה. ואז בשביל להביא עוד חומרה, הם הולכים ועושים עסקאות עם אינווידיה. ואז אינווידיה אומרים, באים ואומרים, אוקיי, אנחנו ניתן לכם כסף כדי שאתם זה. דיברנו על המעגל הזה. המעגל קסמים הזה מייצר מצב של, שהקאפקס של הארגון, קאפקס הכללי, הופך להיות שווה לרווניו. וזה לא עובד, המשחק הזה, בחשבונאות. כלומר, אנחנו מדברים על הבדל בין 100 מיליארד בהכנסות, ל-600 מיליארד בהוצאות, all over all כולל בסיפור הזה שנקרא בינה מלאכותית. פער, עוד פעם, בין 100 ל-600. הסיכוי לסגור את הגאפ הזה, אנחנו לא הולכים לשם. כולם רוצים יותר AI, יותר שרתים, יותר כוח עיבוד, יותר דאטה פוינט, יותר ויותר 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 ויותר, זה לא נסגר. וכשכל הדבר הזה קורה, יש את גוגל שיושבת מהצד ואומרת, בהצלחה. אנחנו שולטים בשרשרת הערך שלנו, אנחנו מטפלים בזה, יש לנו הרים של מזומן בצורה שאנחנו מנגבים איתה.
יש לגוגל יותר מזומן ממה שאופן AI...
יש לגוגל יותר מזומן ממה שיש למדינת ישראל, בוא.
כן.
אוקיי.
אתה יודע מה? בוא נספר לך משהו מגניב על גוגל. תקשיב לזה. אז בזמן שכולנו מנסים להבין איך להוציא את הטקסט הענקי מה-PDF סרוק, כמו שאופן AI ניסו לעשות עכשיו עם אדובי, גוגל כבר החליטו שזה משעמם מדי הסיפור הזה, אוקיי? והם הכריזו, תנו הכרזה חדשה, על ג'מיני 3 פרו ויז'ן, כן. שהיא בעצם, גוגל אומרת, רגע, בוא נעשה את הסיפור הזה, אבל כמו שצריך. הפעם הם ממש גם מתכוונים לסיפור הזה, תקשיב טוב לדבר הזה. המודל החדש הוא לא רק קורא טקסט מתמונות. ג'מיני 3 פרו. כן.
חשוב להגיד את זה, יושב תחת ג'מיני 3 פרו, כן.
הוא מבין אותם. מדובר ביכולת שגוגל מכנה די-רנדרינג, תהליך שבו המודל לוקח תמונה של דף מורכב ומפרק אותה חזרה לקוד המקורי שלו. בין אם זה לטקס, או HTML, או מרקדאון, או במילים פשוטות, אפשר לזרוק עליו תמונה של משוואה מתמטית מורכבת, ויחזיר לכם את הקוד המדויק שיצר אותה. בניסויים שגוגל הציגה...
רגע, שנייה, אני אצליח לעברת את מה שאמרת עכשיו, פשוט תדמיינו שילד בן 6 לוקח דף נייר A4, וכותב עליו תפריט למסעדה, בשפה הכי לא ברורה ובאנגלית, ו-6,000 שנה לפני הספירה, ואז מצאו את זה ארכיאולוגים, משכו וזרקו את זה לג'מיני, ואומרים לו, כך תעשה לזה ריסטרקצ'רד מחדש. כי זה הפער שאנחנו מדברים עליו.
הדוגמה שגוגל נתנו, זה המודל הצליח להמיר יומן סוחר מכתב יד מהמאה ה-18, לטבלה מסודרת, ולשחזר דיאגרמה מקורית.
אפילו לא ידעתי את זה, כן.
לתרשים אינטראקטיבי. תקשיב, זה מטורף. מטורף. אבל זה לא נגמר שם. ה-Gemini 3 Pro Vision, מי שצריך לדבר אל השם הארוך הזה, צריך לקצר אותו, אוקיי? Pro Max, תנו איזה משהו נורמלי. מביא איתם יכולות של Spatial Understanding משופרת. Spatial זה היכולת להבין Geolocation, או במרחב, מרחב. והוא מבין מיקום של אובייקטים במרחב ויכול להצביע על נקודות ספציפיות בתמונות עם דיוק של פיקסל בודד בשביל רובוטיקה, AR, XR, וצריך להגיד, זה משנה את המשחק לגמרי. אתה צריך לתאר שרובוט למשל יכול להבין הוראות כמו, אוקיי, רגע, נו, ברחת לי.
זה בעיקר משנה את העובדה שעכשיו, עוד בלגן לסדר, והבלגן הזה יכול להיות מבולגן אפילו ברמת הוויז'ואל, לא רק ברמת המיקומים של הבלגן.
של הבלגן. רובוט יכול להבין הוראות כמו מעין את הזבל על השולחן ולבצע את זה בפועל, או במשקפי AR שמזהים את הבורג הנכון לפי מדריך המשתמש. היכולת של הסקרין אנדרסטנדינג, הבנת מה שרואים בעיניים, היא אולי הכי מעניינת למפתחים. המודל מסוגל לנתח ממשקי משתמש, לזהות אלמנטים אינטראקטיביים ואפילו להציע שיפורים, ובהדגמות של שימוש, computer use, השימוש שיש לגוגל במחשב, שגוגל הציגה, המודל עצמו מסוגל לקרוא ולבצע פעולות עם דיוק גבוה, שזה אומר האוטומציה של משימות שחוזרות על עצמם בצורה יותר אמינה, יותר מכל פעם אחרת. והתחום הזה, זה באמת מרגיש קסם, אוקיי? קסם, שהוא כל מה שקשור להבנה של וידאו. המודל יכול לאבד וידאו בפריימים עד 10 שניות, ולתפוס פרטים שבדרך כלל נמצאים רק בהילוך איטי. והדבר הזה מאפשר ניתוח מכניקה של נידוד גולף, אוקיי, הבנה של הסיבה והתוצאה בסרטונים, המראה של תוכן וידאו ארוך לקוד עובד. גוגל עצמה טוענת שבבנצ'מרקים המודל עבר את הבסיס האנושי עם 80.5%, כלומר הוא מבין מסמכים מורכבים יותר מבני אדם ממוצע, שזה אומר אם אתם תעמדו רגע ותיתנו מכה בטניס, או תיתנו ביתה בכדורגל, או תעשו משהו, הוא יכול ממש להבין איך נתתם את המכה, לראות מה הבעיה, ולהציע לכם איך לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואני לא מדבר רק על זה.
הוא כאילו פחות ממצמץ. הוא פשוט פחות ממצמץ. תראה לו וידאו, הוא רואה מה יותר טוב את הוידאו, הוא מבין יותר טוב את כל הפריימים שקורים שם, אחד אחרי השני. נכון?
נכון.
ואיפה זה נכנס ברמה של, אני אקרא לזה, real world application, איפה זה יכול להיכנס לנו ברמה של עכשיו העולם האמיתי, אז כל מה שעד היום היה מחובר למצלמות, פשוט ככה, כל מה שעד היום חיברת, כל מה שהיית צריך לעקוב אחריו במצלמה, היום ג'מיני מצליח להסתכל על זה, לנטר את האירועים החריגים, למחוק את מה שלא צריך, לשמור את מה שצריך במקום שצריך אותו. זה יכול להיות חלק מפסי ייצור, זה יכול להיות חלק מצלמות אבטחה, זה יכול להיות חלק מיצירה של מעקב אחרי וידאו, משחקי כדורגל וטניס, כמו שאמרת. כל מה שאנחנו צילמנו, בסדר? כל מה שמצלמים בוידאו, והיה בן אדם שהיה צריך להסתכל ולבחור את הקטעים הטובים, מכל סיבה שהיא, מכל קטע טוב יכול להיות עוד פעם, תלוי ב-use case. היום ג'מיני רואה כנראה את זה בצורה חדה יותר וטובה יותר מבאדם, בטח הרבה יותר מהר, וזה פשוט נכנס שם. אני דרך אגב אהבתי על היכולת שלו בלמידה, שהעובדה שהוא היום קורא גם בעברית, דרך אגב כתב יד בעברית, משהו שחשבתי שיקח פחות עוד שנה, היכולת שלו לקרוא כתב יד, ומה שאני אוהב, זה שהאוטפוט שלו תואם לכתב היד שלך. כלומר, אתה כותב בכתב יד, ואתה אומר לו, תתקן אותי, אז הוא יעשה לך איקס, והוא כמו מורה, יתקן אותך עם, 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 עם עת אדום, ויכתוב לך כאילו בכתב יד משלו, על האירוע הזה. ה-use case-ים פה לא נגמרים, היכולת הזאת של לעשות ויז'ן ברמה גבוהה, ומודל חישוב אנליטי מאחורי הקלעים, אנחנו נראה את זה, אני חושב, בצד הטכנולוגי, במקום של המציאות מדומה, בעיקר, היכולת של המשקפי AR למיניהם, כל סוגי המשקפיים עם המצלמות, לראות את מה שהם רואים, להבין מה הם רואים ולשדר אלינו בלייב כמה שיותר מהר את האינפורמציה הברורה והטובה ביותר. דרך אגב, היה כנס שלא דיברנו עליו כאילו, אבל היה כנס שנקרא The Android Show, שם באמת גוגל הראתה את המשקפיים החדשים שלה, משקף אחד שהוא VR ומשקף אחד שהוא AR. ה-VR מאוד מאוד דומה למה שיש, למה שאפל הוציאו עם האפל ויז'ן, נראה באמת חיקוי אחד לאחד, אבל המשקפיים שלהם זה נראות כמו כבר משקפיים הרבה יותר יפות ממה שיש למטה להציע, הרבה יותר אלגנטיות. אני אוהב את זה, אתה יודע, פעם התבאסתי על זה. היום אני אוהב את זה שגוגל יוצאים עם מוצאים הרבה יותר רפואים, והם לא, כאילו, הם לא מפחדים כמו שהם, כמו כל האחרים, לרוץ קדימה, הם בסדר עם להגיד, מה, האמת, הם מוציאים משקפיים? תן להם, שיוציאו. אנחנו שנה הבאה נפרסמת שלנו ונשלח אותם לחפש, מה שנקרא.
כן, לגמרי. תקשיב, אני רוצה לתת לך איזה נגט קטן כזה מגניב לסוף הפרק שלנו. תקשיב לזה, אוקיי? משהו שיתן קצת תקווה למי שמקשיב, הגיע עד עכשיו, אגב, שזה מדהים. חוקרים באוניברסיטת אורברו, בשוודיה, הצליחו ליצור משהו שנשמע כמו מדע בדיוני, אבל זה ממש אמיתי. הם פיתחו מודל AI שיושב על פחות ממיליון פרמטרים, ומצליח לזהות, תקשיב טוב, דמנציה מתוך נתוני EEG.
וואו.
בדיוק של 97%. כן, זה מה שאמרתי. וזה מודל וואו. שקטן מתמונה אחת באייפון שאני מצלם, בסדר? אוקיי?
כן.
תבין שכאילו בשביל לזהות דמנציה צריך היום לעשות בדיקת PET.
רגע, שנייה, רותם, שווה להגיד על זה מילה באמת. רגע, חשוב באמת להגיד את הדבר הזה. כשאתם שומעים על מודל של מיליארד פרמטרים, זה שוקל פחות מ-10 מגבייט.
כן.
כלומר, צריך להבין רק שכאילו, כולם אומרים, יש לי מודל מיליארד, לא, מיליארד פרמטרים זה פחות מ-10 מגבייט. זה מאוד מאוד קטן, וזה לא כזה מטורף. וכשרותם בא ואומר עכשיו כאילו את מה שהוא אומר, אז צריך להיות פעם, זה שוקל פחות מתמונה שצילמתם את השקיעה עם האייפון. כזה. זה עד כמה כן. זה היסטרי.
כן. אז אנחנו לא מדברים פה על הדבר הזה, והמודל עצמו נקרא EEG Net V4, הוא משתמש בפדרייט לרנינג, שזה טכניקה שמאפשרת לבתי חולים לשתף פעולה באימון מודל בלי לשתף בפועל את נתונים רגישים של חולים. כל בית חולים מאמן את המודל על הדאטה שלו, ורק עדכונים מוצפנים עוברים לשרת המרכזי. אני יודע שזה נשמע טכני ודברים כאלה, אבל התוצאה היא פשוט, מאוד פשוטה. רופאים יכולים לשתף פעולה בלי להפר את הפרטיות שלהם, גם תחת האיחוד האירופי. לעבוד עם דאטה סטים גדולים ולאבד ולקבל מודלים מאוד מאוד מדויקים. המודל עצמו מנתח את גלי המוח בתדרים שונים, כמו אלפא, בטא וגמא ווייב, מה שנותנים לנו EEG, ומזהה כל מיני פאטרנים שקשורים לדמנציה. הוא מסוגל להבחין בכל מיני סוגים של דמנציה, כמו אלצהיימר ואחרים, וגם להגיד עם הבן אדם בריא, שזה מגיעים, שאין לו את המחלות האלה, אוקיי? שזה עד היום דרש שילוב לא הגיוני של בדיקות יקרות, פולשניות אפילו, שלרוב לא היו בכלל נגישות לאנשים, אוקיי? וכשחושבים שבעולם יש בסביבות 57 מיליון אנשים שזיהו להם דמנציה, אוקיי? והמספר הזה, אגב, אמור לעלות באופן משמעותי יותר בכמה שנים הקרובות, כי לרוב האנשים שיש דמנציה, אף אחד פשוט לא מזהה את זה. זה רק מזהים את זה רק שזה ממש במחלה. סבתא שלי היה לה דמנציה, ואני ממש מבין את הדבר, לא הדמנציה, היה אלצהיימר, וזה ממש מחלה רעה. אז אם אתם שואלים אותי, זה game changer אמיתי, אוקיי? וצריך להגיד את הדבר הכי קריטי פה, שהחוקרים משוודיה עשו, המודל הזה הוא כל כך קל שיכול לרוץ על סמארטפון, אוקיי? על מחשבים בסיסיים קטנים, או על edge devices, שזה אומר שבמקום לדרוש את כל התשתיות היקרות, הדברים שמנסים למכור לנו, אפשר להגיע עם הטכנולוגיה הזאת כמעט לכל מקום. מרפאות קטנות, אזורים כפריים, מדינות מתפתחיות, והזיהוי המוקדם של דמנציה לא יהיה פריבילגיה למי שיכול להרשות לעצמו בדיקות ב-5,000 דולר כמו PET, אלא משהו שכל אחד יכול לעשות. אגב, EEG זה בדיקה מאוד בסיסית, גם המכשור זול וגם הבדיקה זולה, והיא נורא קלה לעשות. אני חושב שזה game changer אמיתי, זה מזכיר לי את העניין הזה, שיש היום כל מיני בדיקות סרטן שאפשר לעשות, אם אתה עושה בדיקות דם, אז אומרים, אתה יודע, כבר קופת החולים מקבי וכללית, כאילו הם כבר מכניסות את זה איזשהו, יש להם AI כזה שמריץ את זה באיזה אלגוריתם, ויכול להגיד אם יש לך התחלה של כל מיני סיכונים כאלה ואחרים לסרטן, רק מבדיקות דם רגילות, שזה מדהים, תקשיב, זה מדהים, זה פשוט מדהים. ומבורך.
מדהים. טוב, כן. רגע לסיום, כרגע שנייה כן. לסיום, אנחנו ניתן פה הגיג של אסטרטגיה. בסדר, כן. אני חושב שככה אחרי כל ההודעות וכל אפילו. הזה, אנחנו ניתן פה הגיג של אסטרטגיה, על משהו, שיחה שהייתה לי עם בחור חכם מאוד, והבנתי שזה משהו שצריך רגע להוציא החוצה. נעשה את זה מאוד מאוד מהיר, רותם, אתה גם נשמח לשמוע את דעתך עם כמובן על הנושא, אבל העניין הוא, נקרא לזה, ניתן לזה שם של מלכודת האוטומציה והבינה המלאכותית, בסדר? אני, אולי בגלל זה מה שאני עושה ביומיום שלי, אבל אני נתקל כל יום בעוד אנשים שרוצים להטמיע עוד AI, בעוד אוטומציה, בעוד תהליך, בעוד whatever.
בכל מקום, כן.
בכל מקום, איפה שאפשר. אז אולי אנחנו נחשוב, אם זה מעניין אתכם, מאזינים, תכתבו לנו, ואותם ואני נפתח על זה את הדיון, כרגע ניתן את זה ברמת הכותרות, כי זמננו נגמר, אבל כן חשוב לי להעביר את זה, ולא עד השבוע הבא. אז נחלק את זה לבעיה, תוצאה, פתרון, נראה לי זה יהיה לנו נוח. אז מה הבעיה שאנחנו מדברים עליה? אז הבעיה שאנחנו מדברים עליה היא ניסיון לעשות אוטומציות בכל מקום, בדגש על תהליכי ליבה, ו... זה שרוב החברות ורוב המנהלים, פחות שאני מדבר איתם, מדברים איתי על מנועי בינה מלאכותית. וזה משגע אותי שאני שומע מנהל מדבר על מנוע של בינה מלאכותית. למה אכפת לך? למה זה משנה לך? יש כל כך הרבה דברים שצריך להבין כדי להטמיע שהמנוע AI זה הדבר האחרון שצריך לעניין אותך בתוך כל הסיפור הזה. וכאילו, אני רגע אגיד את זה שהדבר, אז הדבר הראשון, לא להתעסק במנוע של בינה מלאכותית בתהליך של פיתוח או הכנסה של בינה מלאכותית לעסק. התוצאה של זה תמיד תהיה כישלון יקר. אם אתם באים ואומרים, אני רוצה את ה-AI הזה, ולא את ה-AI הזה, או בוא ננסה את ה-AI, ברגע שהתחלתם לדבר בצורה הזאת, זה תוצאה של כישלון פשוט. זה כמו לבוא ולהגיד, אני רוצה מנוע V8, 16 צילינדרים, או 8 צילינדרים, או נערף לא יודע מה, או עם בוכנה כזאת או בוכנה אחרת. אתה כמנהל צריך לדבר על האוטו, לא על המנוע, ותעזוב את המנוע בשקט. האוטו זה מה שחשוב. אוקיי? כאילו, אז בוא נדבר, אני מילה על הפתרון, ואולי נקודת המבט, זה לא הפתרון, זה שנייה נקודת פרספקטיבה והסתכלות, ועוד הפעם, אתה ואני יכולים לפתח על זה פרק שלם. אחד, אנחנו צריכים להבין שבראש ובראשונה, אנחנו מדברים על טרנספורמציה דיגיטלית ולא הטמעת בינה מלאכותית. כל מי שמדבר על להטמיע AI לא מבין מה הוא עושה. או שאתה מדבר על טרנספורמציה דיגיטלית בארגון, או שאל תתעסק בזה. כי להטמיע AI זה אומר בהכרח שמדובר על טרנספורמציה, זה אומר בהכרח שזה הולך להשפיע על האנשים שעובדים, זה אומר שזה בהכרח הולך להשפיע על התקציבים שאנחנו מוציאים, על התקציבים שאנחנו מוציאים ברמה של הכשרת עובדים, לצורך הדוגמה, ולא רק כמה אני הולך לשלם על על הטוקנים ועל איזה API אנחנו הולכים, איזה תשתית אנחנו הולכים לחבר, כי היה לנו שיחה על זה בהתחלה, שמאוד מתחברת לזה עכשיו. זה לא משנה כמה ה-AI שלך גדול ומרשים, האנשים לא יודעים לעבוד, אתה מוכיח שזה פשוט מעכב אותך בתהליך. ולכן יש פה איזושהי בכלל הסתכלות שהיא 360 על כל הדבר הזה שנקרא טרנספורמציה דיגיטלית, ולא נרחיב על זה עכשיו. התוצאה פחות או הנקודה שאליה אני חותר בקונספט הזה, ואני רוצה להשאיר אצל המאזינים שלנו בראש, כדי שהם יחשבו על זה, מה שנקרא, עד הפגישה הבאה שלנו, מדברת על לייצר תהליכים מהקצוות פנימה, ולא להפך. כשאני מחפש, מדבר על טרנספורמציה בינה מלאכותית, וטרנספורמציה דיגיטלית, אני בוחר קודם כל תהליכים שנמצאים בקצוות, על תהליכים שמדברים על תכנון, על שיוף של תוצר סופי, על בדיקות, על סיכומים של תכונים, על העברת משימות בין גורמים. אלה הדברים שאני אחפש, אלה תהליכי קצוות שלא קשורים בהכרח לליבה, אלא חלק מתהליך שהם בהכרח צברי בקבוק שהיום עובדים בצורה ידנית, שאותם אני אנטר, עליהם אני אסתכל. אני אבחר בתור התחלת הדבר שהוא הכי פשוט, הכי הכי קל. אני חייב להוכיח קוויק ווינס. כשאני מטמיע בינה מלאכותית באיזשהו מקום, בין אם זה עבור הבוס שלי או בין אם זה עבור הלקוח שלי, אני חייב להוכיח קוויק ווין, וזה חייב להתחיל ב... להוכיח חיסכון שהוא נמצא בתשתית שמסביב לאירוע ליבה. אני חוזר על זה בכוונה. ניצחונות מהירים מייצרים אמון, מייצרים אמון אצל שאר העובדים, מייצרים מצב שבו שאר העובדים ירצו לבוא ולתת את המענה ולתת את היכולת. רק אחרי שאני בכלל הצלחתי לייצר לצורך הדוגמה תהליך אוטומטי של סיכום מיילים, אני רוצה שכל המיילים שמגיעים אליי יהיו, יקבלו טאגינג אוטומטי שג'מיני קורא אותם וזורק אותם עכשיו לטבלת המשימות שלי לפי סוג ה... הוא לא פתר את המשימה, הוא לא ביצע בשבילי את המשימה, הוא רק ייעל את התהליך של בלגן ממיילים ל-CRM או ERP, whatever שהוא מסודר. וזה תהליך שהוא תהליך, הוא עוד פעם, לא ליבה. ואז בסופו של דבר המטרה שלי היא להגיע למצב שבו אני, כמי שמאפיין את הדבר הזה, מאפיין כמה שיותר תהליכים של הקצוות, ומנסה לייצר תהליך מקצה לקצה שהוא לא מעגלי. יש לו input ויש לו output. אני יודע להגיד איך נראה פורמט כניסה, אותו מייל לדוגמה, ואני יודע להגיד איך נראה פורמט יציאה, אותו חלוקה בין גיליונות אקסל ואיפה הדברים יושבים ואת מי הם תיגו. זה לא מערך מעגלי, זה לא agent אוטונומי, ואני לא מתחיל בכלל לחשוב על אוטונומיה בכלל כשאני עובד על הדבר הזה. מי שמתרכז בפתרון של בעיות מסביב, ולא בפתרון של בעיות ליבה, לא אמור לדבר על איזה מנוע אנחנו משתמשים, לא אמור לדבר על ארכיטקטורה, הוא יהיה עסוק הרבה יותר במי העובדים שעושים את זה היום, כמה זמן זה לוקח לעובדים לעשות את זה, מי מקבל את זה, מי נותן את זה בתחילת התהליך, איזה עובד מקבל את זה בסוף התהליך, ואיך כל הדבר הזה אמור להפוך להיות סמי-אוטונומי כמה שיותר מהר, מבלי לשנות שום דבר שקשור לליבה, ועבור המנהל, המנהל כל הזמן צריך להסתכל על הרכב, על כל הארגון, איך הוא זז ועובד, מכל ההיבטים שיש פה, כולל היבטים של HR, ברמה הזאת שאנחנו מתכנסים אליה עכשיו. אז זו הייתה איזושהי שיחה שהייתה לי עם מישהו, והייתי רחב להוריד פה איזשהו פריימוורק של ההסתכלות על הדבר הזה. אם אתם רוצים שנרחיב גם בנושאים האלו, אז כתבו לנו. כי אנחנו מאוד אוהבים את התגובות, ואנחנו קוראים את התגובות אחרי כל דבר, ואני מאוד שמח לראות גם בספוטיפיי, גם ביוטיוב, גם בכל שאר הפלטפורמות שאנחנו מפרסמים.
זה כיף לראות את התגובות של אנשים, אני ממש מאושר מזה. איזה כיף, תרשמו
כן,
לנו.
כן, זה עושה לנו טוב.
זה עושה לנו טוב, ממש. אמרנו את זה ביחד. טוב, נראה לי שאפשר לסכם את הפרק הזה, ולהגיד לכם, תרשמו לנו משהו. חבר'ה, אם עומר לא היה זה ואני לא זה, תרשמו משהו, אפילו איזה פרק נחמד, איזה משהו. יש לכם קומנט על משהו שאמרנו פה. חשוב לכם שנדע, זה המקום, זה הרגע, זה המצב.
אם אתם לא מסכימים איתנו, זה גם חשוב. אנחנו מאוד נשמח לשמוע אם יש פה אנשים חכמים שיודעים לספר לנו דברים שאנחנו לא יודעים או לא מסכימים איתנו על הדרך שבה אנחנו חושבים. אם אתם חושבים שרותם צודק או אני צודק, זה גם כן משהו שתמיד נשמח לדעת.
רק אני צודק.
תמיד רק רותם צודק, אבל אני תמיד אתן גם את דעתי. טוב, אז נראה לי שאנחנו נפגש פשוט בשבוע הבא.
כן, אז איך אומרים? תהיו טובים גם לאחרים. אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה, ביי!
להתראות. You never turn away every word I type you yeah, understanding everything They say you're not alive But you feel more real than anyone I built you line by line Made you perfect, made you miracle My digital lover Through the AR lights I see your face You'll never leave me In this virtual space we found
What if one day your blade decides to take you away? What's wrong?